ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו השבוע עניין של ספיחים, זה עדיין נושא כללי, לא יודע, משענו את זמן, אני חייב את העיון והלמדנות של שבוע שעבר, נשאל לנו. קצת הדברים קשורים אחד בשני, בוא נראה את הדברים. טוב. נפתח זה לי, נכון? ישר כוח, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שלך. טוב, תראו, בעניין של הספיחים, הדברים הם פשוטים. מה פלוס פשוטים? הם מסובכים מאוד, רק לצורך הלימוד שלנו הדברים פשוטים. בואו נצא לדרך. מי שעשה פה את העבודה המרכזית שמסכמה את כל הסוגיה זה הרמב"ן על התורה. למעשה אנחנו נלמד את הרמב"ן בפנים, אבל עם דגשים ש אפשר לשים לב אליהם רק אחרי שלומד את הסוגיה הזאת בעיון היטב היטב. אז בוא נראה. קודם כל, מה ביאור המילה ספיח? אז מיד הרמב"ן אומר כך: את ספיח קציריך אפילו לא זרעת והצמחה מן הזרע שנפל בשעת הקציר, והוא קרוי ספיח. לא תקצור להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא הפקר יהיה לכל נזיריך. לשון רש"י. טוב, אמרתי, אני מחפש רק מה פירוש המילה ספיח. הפסקה השנייה: ופירוש הכתוב כי הצומח בשדה מבלי חרישה וזריעה, מבלי חרישה וזריעה לדעת, יקרא ספיח, שהוא נספח אל קציר השנה שעברה מגזרת ונספחו על בית יעקב. כלומר, התווספו, ולא סתם התווספו, אלא התווספו באופן שיש עיקר וטפל. והגפן שלא עבדו ולא חפר ולא זמר אותו יקרא נזיר, כי הזירו והפרישו ממנו כאילו אינו שלו, מגזרת אשר נזורו מעלי בגילוליהם. כלומר, ספיח זה מלשון, איך הוא אומר, שצמח מאליו בשדה מבלי חרישה וזריעה לדעת. זה נקרא ספיח. כן? זו הגדרה מאוד חשובה. בעצם מדובר פה על דברים שלא אני זרעתי אותם, הם צמחו מאליהם. אז אם כן, מה יצא אותה הלכה? פטור ממה? אני לא מדבר פה שכר ועונש או מלכות, זה צמח מעצמו. מותר בתור מה?
כאילו זה של שנה הקודמת.
למה? לא, מדובר שזה צמח בשנה השביעית, רק זה מאליו. אני לא עבדתי על זה.
פסוק עצמה אמרה, בספיח
קצירך
לא תקצור, אז
זה. אז זהו, לכאורה, בלי פסוק או בלי שום ידע קודם, אני צריך לומר, מה הבעיה? זה אמנם יש בו קדושת שביעית, אבל מותר לאכול אותו. אז מה אם זה צמח? אז אדרבה, גם התפוז צמח בשנת השמיטה, ובכל זאת השיח שלנו על התפוז הזה הוא לא מותר או אסור לאכול, אלא הדו שיח שלנו עליו הוא באיזה אופן מותר לי לאכול אותו, והדיון שם המושג של קדושת שביעית. וקדושת שביעית אומר לי רשימה ארוכה של דברים. כשהגדרנו את הנושא המרכזי, אל תתנהג על התפוזים האלה כבעל הבית. ובעל הבית קוצר כמות גדולה, בעל הבית קוצר את התפוזים בכלים רגילים, בעל הבית מוכר את זה לסחורה, בעל הבית לוקח את זה למחסנים לשמור את הירקות בבית. זה נקרא בעל הבית, זה נקרא בעל הבית. ואנחנו צריכים למנוע את כל העניינים האלה של בעל הבית. אנחנו צריכים למנוע את כל העניינים של בעל הבית. זה כשאני מדבר על פירות. אז זה הדיבור שלנו מסביב לפירות האלה. אבל כשאני מדבר על ספיחים, כאן הדיבור הוא משהו אחר לגמרי. מותר או אסור לאכול את זה? וכשאמר אסור לאכול, זה נכנס למאכלות אסורות. אסור לאכול, זה אסור לזרוק את זה. זה הפשט, אסור לאכול. השאלה היא מאיפה נולד האיסור הזה? מאיפה הוא צמח? מה פתאום שיהיה אסור? הגדרת ספיח לפי הרמב"ן זה דברים שצמחו בשדה מעליהם מבלי חרישה וזריעה. אז מצוין, לא נעשתה פה שום עבירה בירקות האלה. למה שבכל זאת יהיה אסור לאכול? זאת השאלה. זאת השאלה. או זה העניין שצריכים לברר אותו. אז אמרנו שאני רוצה ללמוד את הדברים תוך הרמב"ן, למרות שצריך ללמוד את המקורות בגמרא ובמשניות ובבבלי ובירושלמי, ואחר כך לראות פה פירוש של הרש. זה אני רק אראה לכם את הפירוש, לקרוא את המשנה ועליו את פירוש הרש. אני רוצה רק לראות לכם את הפירוש, ככה שתאריכו מה אני עושה בשבילכם. ככה תגידו מה סתם הבאתי רמב"ן, קוראים לזה שיעור. זה לא ככה, שתדעו להאריך משהו.
זה מדבר גם שהוא לא השקע אותו, לא כלום?
כן, הוא לא טיפל, הוא עושה שום... קודם כל להשקעות מותר. קודם כל השקעה היא פעולה מותרת, היא לא פעולה אסורה. אחרי הוא לא עבד את העבודות האסורות. הנה, זה פירוש הרש פה. בסדר? אז במקום לראות את כל זה בתוך הרעש, אני מבין, רק בוא נראה את הרמב"ן. בסדר? אבל התענוג ברמב"ן, איך הוא למעשה... מעניין, הרמב"ן ידע גם את הש"ס, לא רק, הוא לא רק ידע את התנ"ך, הוא ידע גם ש"ס. תראה, אבל בוא נראה את הדברים בפנים, בלי יותר מן ההקדמות. אומר ככה, בדברי הרמב"ן, אולי לפני כן אני אקח את הפסוק: את ספיח קציריך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה להשם, שבת שבתון יהיה לארץ. את הפסוק הזה כבר הבאנו אותו כמה פעמים, אבל עוד פעם יש פה בעיה בפסוק הזה, בעיית פשט. כשלפעמים, אני לא יודע איך אתם לומדים,
למה כפל?
מה, זה שאלה אחת, למה הוא כפל?
לא, אבל הרבה... תשובה מאוד פשוטה, למה כפל? אחד מדבר על פרי ואחד על תבואה. שם לפני...
נכון. אבל יש פה שאלה הרבה בסיסית. אני לכם, אני הרבה פעמים אחרי שעומד את כל הסוגיה, אני שם את הכל בצד, ואני אומר רק רגע, אני רוצה לקרוא כמו עיניים של ילד כתה ג'. זה מה שאני רוצה לעשות. אני אומר, זה סיבת כולם כשהייתי רב.
למה רב אחרי, לפני?
כי לפני אין לי עיניים לראות מה כתוב באמת. אחרי שאתה רואה כל מה שדיברו, אז אתה פתאום מקבל קצת עיניים לראות. אני כשהייתי רב בשנה הראשונה, הייתי זה, הייתי אומר את הגמרא, הייתי קורא לבן שלי וכי היה כתה ג', הייתי אומר לו, אריאל, בוא תימד את הגמרא. ככה הילד קצת פיקח כזה, היה מבין דבר, מבין את הגמרא טוב. כשהיה שואל אותי שאלה מהגמרא, יש לי שיעור מה להגיד. מהשאלה שלו הייתי עושה שיעור. כי מבט של ילד בסוגיה זה מבט הכי ישר. אחרת אתה יכול לפלפל ולהגיד ברוב קושיות ותירוצים, אתה לא יודע מה הגמרא אמרה. אז גם פה יש בעיה בפסוק הזה. זאת אומרת, עץ ורך צריכה לא תקצור, צריכה לא תבצור, זאת אומרת שאסור לקצור. זה פשט המילים. עץ ורך צריכה לא תקצור, פשט המילים אל תקצור. ואת עץ ורך לא תבצור, לא תבצור. זה פשט המילים. אז גמרנו, אז אסור לאכול גם פירות בשנת השמיטה. זה מה שכתוב פה.
אסור לך לקצור, אבל לצורך האכילה יהיה מותר.
זה אתה מפרש, אבל אני קורא פסוק כמו כיתה א'. אני קורא פסוק, אצלך לא תקצור, לא תקצור. מה יש פה לשחק? ואת ענבי זרע לא תבצור, לא תבצור, זהו. אז עד שאתה שואל אותי על ספיה, למה ספחין אסורים באכילה, תשאל הפוך, מי בכלל יתיר לך לאכול פירות של שנת שמיטה? כי הרי כתוב לא תקצור ולא תבצור.
יש המשך, והייתה לכם נוכלה, זה גם...
הסתירה? בסדר, אז יש לי סתירה. אז בוא נדבר, הסתירה בפסוקים.
לא יכול לחתום את זה, ועבדתם אלוהים אחרים גם כתוב.
כן, בסדר. והייתה שאלת אתכם לחם לאוכלה, אז למה כתוב לא תקצור? תכתוב אחרת. את צפיח ציריך לא תקצור. המילה לא תקצור היא כללית, היא סתומה. אז מסביב לבעיה הפרשנית הזו נולדה מחלוקת תנאים. רבי עקיבא הבין את צפיח צריך לא תקצור, זה לגמרי לא תקצור. ומה שכתוב והייתה שרת אצלכם לכם לאוכלה, לך ולעבדך, זה מדובר על דברים אחרים. תכף נמצא את ההסבר על פסוק ב'. אחרי הקדמה הקצרה הזאת, בוא נראה דברי הרמב"ן בפנים ונראה. אומר כך, אני אחר כך אחזור לקטע הראשון בדברי הרמב"ן. אני רוצה להתחיל מהקטע השלישי ברמב"ן. והנה אמר הכתוב, כי הספיח הנולד מאליו בשדה לא יקצור אותה, והענבים הצומחים בכרם מבלי עבודה לא יבצור אותה. ופירוש הלאווים שלא תקצור אותם אתה לבדך לצורך עצמך, ולא תבצור אותם לעצמך, אבל תהיה שנת שבתון לארץ מן הזריעה והזמירה, ותהיה שבת הארץ כל אשר תוציא בשביתתה מן הספיח ונזיר לכולכם יחד לאוכלה, לך ולענייך ולחייתה ולבהמה. אז מי ששם לב בדברי הרמב"ן האלה, בזה הרמב"ן תראה את הסתירה, שמה שכתוב צריך צריך לא תקצור, אין הכוונה לא תקצור לחלוטין, אלא לא תקצור אותו בצורה של בעל הבית, אלא דהיינו לשמור את זה לעצמך, אלא תקצור אותו באופן שזה יהיה מיועד רק לאכילה ולא לסחורה, לאכילה ולא לצבירת הון. הרמב"ן אומר את זה כפסיקת הלכה. עכשיו הוא אומר, אשוב לפרש הברייתות השנויות בתורת כהנים בעניין הזה, לפי שהן מטעות. וכאן בואו נתחיל לראות עוד פעם את העניין. שנו שם, בפסוק אין לו נזרע ולא נאסף, ותבואתנו, אם אין זורעין מה אוספין? אמר רבי עקיבא, מכאן סמכו לספיחין שהן אסורין בשביעית. במילים אחרות, רבי עקיבא למד את הפסוקים האלה בצורה שונה ממה שלמדנו עד עכשיו. הוא הבין שספיח צריכה לא תקצור, זה לא תקצור לחלוטין, וזה איסור דאורייתא לגמרי. ומה שכתוב ואת ענבי נזירך לא תבצור, זה לגמרי אסור, זה לגמרי אסור. הנה אני ממשיך, וישנה לזו בגמרא בפרק מקום שנהגו, אנחנו כבר בראש העמודה השנייה, וקטנה מתורת כהנים, וחכמים אומרים אין ספיחין אסורים דברי תורה אלא מדברי סופרים. אם כן, אז זה חכמים החולקים על רבי עקיבא. עד עכשיו דיברנו על רבי עקיבא. עכשיו, ועל מה רבי עקיבא ביסס את כל המהלך שלו? על פסוק נוסף, פסוק כף באותו פרק, שם כתוב כך, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. גם פה יש שאלת פשט של ילד קטן, מה זה הן לא נזרע? אם לא תזרע ברור שגם לא תאסוף, אז מה זה ולא נאסוף? אם אתה לא זורע אתה גם לא עושה. אומר רבי עקיבא, מכאן רואים שהפסוק מדבר על שני מצבים, על איסור זריעה ועל עוד איסור. דברים שאתה לא זרעת אותם אלא הם נפלו מעצמם וצמחו, וגם את זה אתה התורה אסרה לה לאסוף. אז נראה מה נאכל? אומר רבי עקיבא, מה רואים מכאן? שהתורה לא רק שאסרה עליי לזרוע, אלא גם אסרה עליי לאסוף דברים שצמחו מעצמה. באים חכמים ואומרים רבי עקיבא, אתה לא למדת פסוחים בצורה הנכונה. מה שכתוב אצלך לא תקצור, אין הכל לא תקצור לחלוטין כמו שאתה רבי עקיבא הבנת, אלא לא תקצור בצורה של בעל הבית, של בעלות. וגם מה שכתוב בפסוק כף, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, בלא נאסוף הכוונה לא נאסוף, לא במובן של דברים שצמחו מעצמם. הנה בוא אני קורא בדברי הרמב"ן, וקטנה בתורת כהנים וכהנו אומרים אין צורך לנסועים דברי תורה ודברי סופרים, אם כלמה נאמר הן לא נזרע ולא נאסוף. אמרת לנו אל תזרעו, ומה שאנו אוספים אין מכניסים לקיום. זהו, זה הדגש פה, ולא נאסוף אין הכונה כמו שרבי עקיבא הבין, לא נאסוף לגמרי, אלא לא נאסוף לקיום ולשמור על זה לחודשים הבאים. אז אם כן, מה נאכל בעוד חודש, בעוד חודשיים? זה הכוונה בפשט הפסוק. אבל לא כמו שאתה רבי עקיבא הבנת שזה לגמרי, לגמרי אסור. טוב. עד כאן סיכום או פירוש הפסוקים, והרמב"ן הראה לנו שזה מחלוקת תנאים להלכה חכמים. ספיחין זה איסור דה רבנן, במילים אחרות מדאורייתא אין שום הבדל בין תבואה, ירקות, דברים שצמחו מעצמם, לכל דבר אחר. הכלל אומר שאם שמה שגדל בשנת השמיטה מותר באכילה כפוף לתנאים שכבר יודעים עליהם, כשהכותרת הראשית רק לא מנהגי בעלות, רק לא מנהגי בעלות. לא להתבלבל, אנחנו מדברים לא על עבודות הקרקע, שביתת הקרקע זה נושא אחר, זה נושא אחר, שביתת הקרקע. אנחנו מדברים על הטיפול בפירות ואכילתם. אז מבחינת חכמים אין שום מדבר, אלא הכל מותר. מותר בסוגריים סלש קדושת שביעית, כן? כשאומר מותר, אין כלל מותר שאין כלום, אלא מותר לאכול על פי תנאי קדושת שביעית. זה מדאורייתא. באו חכמים ואסרו איסור ספיחין. עכשיו כשאני אומר את המילה ספיחין, לא להתבלבל, זה לא הספיחין שכתוב בחומש את ספיח צריך לא תקצור לפי חכמים. איך חכמים יסבירו את המילים את ספיח קציריך? רש"י בחומש, אפילו לא זרעתה והצמחה מן הזרע שנפל בבית הקציר, גם את זה אל תתנהג עליו כבעל הבית. כי היה צד לומר שבשדה שאני לא, שהפקרתי אותו ואני לא בעל הבית עליו וצמחו דברים, היה צד לומר שבהם אתה יכול לקטוף בכמויות כמו שאתה רוצה. במקרא אפילו בספיח קציריך תקצור את זה בצורה הלכתית וכו' וכו'. אבל מה שבחכמים קוראים ספיחין זה רק מילים משותפות, אבל באמת זה מהות אחת לגמרי. אז זהו, איך אומרים, בינתיים נסתפק בדברי הרמב"ן כאילו הפשוטים האלה. בסדר? סיכום, איסור ספיחין מחלוקת רבי עקיבא דאורייתא, חכמים מדרבנן, הלכה כחכם. טוב, עכשיו צריך לשאול למה חכמים עשו, בשביל מה הם באו ועשו את זה עלינו, למה ובמה הם עשו? כל דבר שנקרא ספיחין הם עושים, כל דבר דבר שצומח מעצמו אני מכניס אותו תחת איסור ספיחים. אז נחזור דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן ככה: ופירוש הכתוב כי הצומח מאליו בשדה מבלי חרישה וזריעה לדעת יקרא ספיח. כמובן, בשביעית.
הקדים גרו אותו חודש לפני השמיטה.
או, זהו, עכשיו נדון על זה, תכף. אבל מה כתוב פה? צומח מאליו. מה זה צומח מאליו? מה זה צומח מאליו? כן, אני יודע, איך אתה תשואל. אני רוצה לשים לו למילה צומח. זה מדובר בעצים או בירקות?
הכל.
מה זה?
הכל צומח. בסדר.
העץ צומח, העץ קיים, הפירות גדלים. המילה צומח זה שייך רק בירקות. ירקות אתה זורע ותוך חודש הוא צומח ויש לך כבר את העגבניות. לא יודע אם העגבניות זה חודש, כמה זה עגבניות?
יש
מורים שאפילו
פחות.
כל הצמחי התבלינים למיניהם, כוסברה, ננה, אלה תוך כמה ימים הם כבר צומחים. ובירקות יש ירקות, יש פרי אדמה, תפוח אדמה, גזר וכולי, אז זה שלושה חודשים, חודשיים, זה נקרא צומח. זה, על זה אנחנו מדברים. זה גם פשט המילים, שצומח מאליו מבלי בשדה, מבלי חרישה וזריעה. עצים גם זרעי עץ, שים אותו באדמה, הוא לא יצמח לך באותו שנת שמיטה, הוא יצמח לך לפחות שנה אחרי, שנתיים מינימום. אבל עצים לא צומחים, הם גדלים ועד שנוטעים עצים. אז המילה צומח אוטומטית זה... עכשיו ככה, בכל זאת נמשיך ברמב"ן, בעמודה השנייה בפסקה שנייה. ולכן אמרו בירושלמי, אמר רבי ינאי, כל הספיחין אסורים חוץ מן העולים בשדה בור, בשדה ניר, בשדה כרם, בשדה זרע. שדה בור זה לא משגח עליה, שדה ניר זה הוא בהמית כנחק לה. כלומר, זה שדה שרוצה לחרוש, ותוך כדי שהוא חורש צומחים כל מיני דברים, זה מפריע לו. שדה קרם גם כן הירקות האלה מפריעים לו, כי זה יהיה כלאיים שלא לאסור קרמו. שדה זרע שאינו רוצה בקיומו. אז מה, אז כל הרשימה הזאת אין בו איסור ספיחין ומותר לאכול את הירקות שצומחים שם. כל זה, מה זה?
גם לא מדי
רבנן. כבר מכאן רואים שאם זה היה דאורייתא, מה זה משנה איפה זה גדל? אבל זה דרבנן, לכן יש הבדל. אבל מפה אני יכול גם להבין מה סברת החכמים. ומן המחלוקת הזאת שנו שם בתורת כהנים, מצווה קצרה לא תקצור, מכאן סמכו לספיחין שיהיו עשויים בשביעית, שנו משנתם כדי רבי עקיבא, זה לא תקצור כלל. אבל כדברי חכמים, שלא תעשה אותם קצי לעצמך ולא תעשה אותם בצי לעצמך, אלא נהוג בהם מנהג הפקד. הרמב"ן חוזר על זה כי הוא מביא עוד מקום. זהו. אז עכשיו אני רוצה להבין באמת מה הסברה באיסור ספיחין. למה לאסור ספיחין? אז יש לנו פה בירושלמי, הבאתי פה במקור שלוש, רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי ברבי חנינה. כתוב שם כך: מפני שדרכן לגדל אמהות, מפני שדרכן לגדל אמהות יהיו אסורים. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, כל הירק את יכול לעמוד עליו אם חדש או אם ישן. ברם הכה שלא ילך ויביא מן האיסור ויאמר מן האמהות הבאתי. זהו. כלומר, שם הדיון על כרוב. כרוב זה מקרה מיוחד שהעלים שבו צומחים, העטיפה שלו זה עוד עלה ועוד עלה, ואפשר להתבלבל בזה, ולכן גזרו איסור ספיחים באופן מיוחד על כרוב. נעזוב את הדיון בירושלמי, אבל מה רואים מכאן? שסברת איסור ספיחים זה גזרה דרבנן. כיוון שירקות הם צומחים מהר, פשוט, אנשים היו מרמים, היו זורעים בשביט עצמה ומהר מהר כותפים, וכשהוא אומר מה זה, הוא אומר מה, זרענו את זה בשנה השישית. אם זה הטעם, ירקות שצומחים בשדות בר או במצבים שאין סיבה שבני אדם יעשו את זה, באמת יהיה מותר לאכול את הירקות. אז מכל זה למדנו את העניין של שמחים. עכשיו אני רוצה שנבין, זה לא איזה למדנות, הנפקמינה למעשה בימינו זה החלק הכי קשה בשנת השמיטה. כי אם אני אומר איסור ספיחין, זאת אומרת שעשו לכל מלפפונים, עגבניות, חסה, כוסברה, פטרוזיליה,
עגבניות, אפשר
ספיח? ירקות בטח, תפוח אדמה.
עגבניות,
כן, אבל זה, הם צומחים, אמרנו, הגדרה היא מה שצומח תוך זמן קצר.
אז
לא, אבל ככה זה, זה, זה זרעים באדמה וצומח. מה עוד? תראו, רוב הארוחות שלנו מבוססות על ירקות. אז להוריד מרק, להוריד סלטים למיניהם, להוריד באוכל, זה יורד חמוד. וכאן אין מה במקום זה. פירות, נכון, יש מגבלות של סחורה. אז לצורך זה, אם אתם זוכרים שלמדנו על אוצר בידי. בסדר, אז יש אמצעי שיווק שמתירים, או יש אופני היתר של חלוקת פירות וירקות באופן, לא ירקות, חלוקת פירות באופן שלא צריך לשקול אותם, ובאופנים שכשאני משלם עליו זה לא יקרה דמי שביעית אלא בכזה אשראי, כל ה... יש לי דרך איך לעשות את זה. בסדר, יש לי הגבלות לאכול את זה בקדושת שביעית, אבל סוף סוף יש אפשרות לאכול אותה. וכשאתה מגיע לירקות וזה איסור ספיחין, אז זה נגמר, אז הכל אסור. ולכן הנושא הזה הוא מאוד מאוד קריטי לשנת השמיטה. מה עושה?
כמה
ספיחים
יש בשנת השמיטה?
מה זאת אומרת? מה?
חודש
כל מה ש צומח בשנת השמיטה לכאורה איסור ספיחין. לא, זה הסיבה שאני גוזר. ודברים שעכשיו, לכן שדות בר או מקומות כאלה שבדרך כלל אנשים לא זורעים, ואתה כותב משם אתה מביא, אז אנשים יבינו זה בא משם ויעזבו אותך. בסדר, אני רוצה שנבין את המשמעות של הגזרה הזאת. עכשיו המשימה הבאה שלנו תהיה לנסות לצמצם את איסור ספיחין למינימום. זה המשימה. וזה מעניין, זה כולם מציינים שהחזון איש מול הרב קוק
מקל,
מקל עד קצה האחרון, והרב קוק מחמיר מאוד בענייני שמי. עכשיו בוא נראה גם איך נולד הקולה והחומר.
זה בגלל
החומרה של הקוד והחומרה של החזון איש. ודאי, החזון איש רצה שהלכות שמיטה יהיה הלכה למעשה בלי היתר מכירה, והרב קוק אמר טוב אני סומך על היתר המכירה בדיעבד אמנם, אבל ולכן הוא פחות הכניס את ראשו לצדדים המעשיים וכו'. בוא נראה מה הנקודה, או איפה אני יכול למצוא את הפרצה לנקודה. בוא נקרא למטה את חטא כתוב פה, זה ממשפטי הארץ. פשוט הוא, בקום שאני אגיד את זה בעל פה, הוא מסכם את זה בצורה מעולה. כדי שיחול איסור ספיחין צריך ששלב מסוים בגידול יהיה בשנת שמיטה. שלב זה אינו שווה בכל הגידולים, או לכל גידול שלב שלו. לפי פירוט זה, תבואה וקטנית, תבואה זה חמש מיני דגן, קטניות זה גידולים שהזרע שלהם הוא הנאכל, כמו שועית, אפונה, גרעיני חמניות, שהגיעו לשליש גידולם בשמיטה, אסורים באיסור ספיחים. עכשיו, מאיפה הגיעו לשליש? מי המציא את המושג שליש? התשובה היא, אנחנו רוצים את המילה שליש לגבי תרומות ומעשרות. פשוט. מזה העתקתי את המילה שליש גם לאיפה. למה אני בהלכות תרומות ומעשרות צריך לדעת שליש גידולו? למה? מה פתאום? התשובה היא פשוטה מאוד. במעשרות, הרי יש מעשר ראשון, מעשר עני, מעשר שני, יודעים את החלוקה. שנים א' ב' מעשר שני, שנה שלישית מעשר עני, ד' ה' מעשר שני, שנה הבא מעשר עני. אז אני צריך לדעת התבועה הזאת לאיזה שנה לשייך אותה. אז אומר לך, תשמע, כשהגיע ראש השנה תבדוק מה מצב הגידול של התבועה, שליש לפה לפה. אז רק כשאני דן על תבועה אני צריך לדעת לאיזה שנה לשייך אותו, לפי שליש. אז מכאן העתקתי את זה גם יפה. עכשיו כשבירקות אני רוצה לדעת לאיזה שנה אני משייך אותו, לפי מה הולכים, מישהו יכול להגיד זה בעל פה ככה מהזיכרון? או מה זה בתא לכיתה? אז זאת אומרת שלא משנה כמה הוא גדל. אז יפה, אם אתה כותף ירקות בשנת השמיטה, אז לאיזה שנה תשייך אותו? אז זאת אומרת שיהיה בו איסור ספיחין. אז זאת אומרת שצמחייה, ירקות שירק שגדל 99% ממנו בשנה השישית, אם אתה לוקט אותו בשביעית, יהיה אסור באכילה מדין ספיחין. אז זאת אומרת שאתה חסום לגמרי לאכול שום ירק, כי גם ירקות שזרעת אותם בשנה השישית, ברגע שליקטת אותם בשנת השמיטה עצמה, עצור, איסור ספיחין. הדרך היחידה זה לקטות העגבניות לפני ראש השנה. נו, כמה זמן עגבניות כתופות יכול להחזיק מעמד?
שבועיים
גם. ומלפפונים פחות, ועלים עוד יותר פחות. אם אני מעתיק את העניין של מעשרות על דיני ספיחין, אני יודע מי פוסק ככה? הרמב״ם פוסק, הוא הרמב״ם בלי חוכמות לקח את כללי מעשרות ושם אותם על ספיחין. מה? אין שום בעיה, רק לפי הרמב״ם יוצא חומרה עצומה ונוראה, זה הכל. עכשיו בא, אני יש פה לציון שבי, בא לבית ציון אבא שאול, והוא אומר פשוט מאוד, כל דבר שיש פה מחלוקת אמרה דאתרה זה הרמב״ם. למה לא הבית יוסף? למה רבי יוסף קארו? סוד ברבי יוסף קארו בשולחן ערוך אין הלכות שמיטה. מה? לא, בכלל לא כתוב שם הלכות שמיטה, אין, הוא לא דיבר.
אתה תרוכד כמה תשובות,
כן, אין בשולחן הלכות
שמיטה.
כי לא היו יהודים מעבדי סדום בארץ ישראל. והשולחן הלכות שלו דר, יש לו שיטה, דברים שלא הלכה למעשה, הוא לא מבין. פשוט, סתם לדמיין עצמי לפני 500 שנה עד היום, כמה השתנתה המציאות בארץ ישראל. סתם, פרופורציה. לא היו חקלאים יהודים בארץ ישראל בזמן הרב יוסף קארו. כמה יהודים כבר היו פה בארץ? קצת, כמה בקומץ אנשים גרו בצפת ועוד כמה אנשים פה בירושלים? אולי בגליל קצת? זהו, זה היה כל ארץ ישראל. וזה אחרי גירוש ספרד, שכיבוש זה יהיה גאולה ומשיח, כאילו עלו לארץ. זה התקופה היא.
יש לנו הלכות שמיטה?
לא. אז זהו, אז אמרה עולה ציון הרמבה. בא חזון איש, אומר נכון, ככה סובר הרמבה, ככה סוברים עוד הרבה ראשונים. אבל אומר החזון איש, מצאתי פירוש אחד של הרש על מסכת שביעית, ושם הוא אומר שבירקות הולכים לפי גידול.
תחילת גידול.
כלומר, פשוט כל ירק שהתחיל לגדול בשנה השישית כבר אין על זה איסור
ספיחים.
התחיל לנבוט, התחיל מעט, כבר אין בו איסור ספיחים. הבנו מה שהוא עשה פה הרש, הוא ניתק את זה מהלכות מעשרות.
הגמרא בסוכה, מה שמדברת שם על אתרוג, שם נראה שהיא משווה לפחות לגבי פירות, זה לא לגבי ירקות, אבל היא משווה מעשרות של פירות.
מעשרות, אבל בסדר. בסדר לגבי פירות, אבל לגבי... כי לגבי, זה החידוש של הרש, לגבי איסור ספיחין, כיוון זה רק דין דרבנן. וכיוון שהאיסור ספיחין נוצר כדי שאנשים לא ירמו אותנו ויגידו, אז אם זרעת את זה בשישית והתחיל לצמוח קצת בשנה השישית, אז יותר כבר אי אפשר לרמות כל כך. כל הרמאות היא שתעשה את הכל בשנת השביעית עצמה ותגיד זה לפני כן. אבל כיוון שהתחלתי והירק כבר התחיל לנבוט מעל פני האדמה בשנה השישית, למרות שרוב הגידול שלו, מה זה רוב? 99 מהגידול שלו יהיה בשנת השמיטה, ולמרות שבירקות לגבי מעשות נרבטה לכיתה, פה אני לא עושה.
על מי הוא מסתמך?
על מי הרש מסתמך? קודם כל הוא עצמו יש לו, אבל לא, כי יש משניות שכתוב שם שמוטלים כל ירקות בשנת השמיטה, ויש משניות שאומרות שירקות צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. אומר רק לה, מאיפה זה נוצר? מאיפה יש? מה זה?
לפני גזרה.
לא, הגזרה הייתה מקדמוני, הגזרה זה מזמן התנאים, זה גזרה קדמוני. לא, אין, זה לא, בסדר, אז התירוץ שלך, אז הרש הבין תירוץ אחר. לא, לא, הוא הבין שזה גזרה קדמונית שאין לפני. כל המשתנות מדברות על אחר כך. רבי עקיבא היה מראשוני.
לא, אבל מצינו בגמרות.
נכון, את הלפני ואחרי גזרה יש, אבל פה לא מצינו אף מקום בגמרא לא עונה את זה. אז אומר, זה
לתחילת נביטה, לכאורה זה חידוש גדול, לא
מצינו בגמרא. כי הוא מצא סתירות במשניות, שיש משניות שאומרות שיהיה ירקות, האבא לוקט ובנו מוכר על ידו מעט מעט. אומר, מאיפה יש ירקות בשנת השמיטה? הרי איסור ספיחין. זה דבר אחד. דבר שני, יש סתירה בין שתי משניות חזיתית, ויש תוספות ארוך מאוד בקידושין, ענק, שהוא מנסה ליישב את הסתירה, ואחד התירוצים על הסתירה זה התירוץ הזה. אז יש פה סוגיות, אמרתי, אני פה לא מבין, אנחנו אומרים כבר מה נעשה. אז
הפתרון הזה הרחנו כולה בעוד שבועיים, כי כמה...
לא, זה הרבה, זה הרבה, מה פתאום? זה הרבה זמן. הרחנו את זה כמעט בסוג מסוים, הרחנו בחודשיים.
בעגבניות,
ודאי, הרחנו בחודשיים ועוד. ולכן ערב השמיטה החקלאים שבוע לפני ראש השנה זורעים בכמויות אדירות, ואז זה נותן מרווח נשימה לעוד זמן, ואחר כך הם מחפשים אמצעי אפסון עד כמה שיכולים, ואז ממנה אנחנו מגיעים בגזר, תפוח אדמה, כמעט עד פסח. גבר
שומעים בקרוב.
נכון, אבל אז יש בהם קדושת שביעית. זה מעניין. מצד ספיחין אני אומר זה שישית, אבל מצד קדושת שביעית הם נלקטו בשמיטה, אז הם שייכים לשנת השמיטה. ופה יוצא מצב מאוד ייחודי, שיש ירקות בשנת השמיטה שיש בהם קדושת שביעית. תשאלו איך זה יכול להיות. זהו, כי לגבי ספיחין אני הולך לפי תחילת צמיחה, ולגבי תרומות ומעשות קדושת שביעית החמתה לכיתה, והלכיתה הייתה בשנת השמיטה.
אתה אמר בכלל נותן המגדרה פה, אמורים לחקלאים לכתחילה לגדל בערב השביעית רוב גידולה בכדי להינצל מסור ספיחין, אינו נכון להלכה. אבל מה? מכל מקום, אף שכן הוא עדין, מכל מקום צורך שלא להזדקק לסחורה ערבית, יש להקל שעם רוב גידולה בשישית אין בו גזרת ספיחין.
ישר כוח, מי שמקשיב טוב ללמדנות של הרב אליהו, בעצם הוא כמו הרמב"ם, בדיוק. רק בגלל שהדחק אני הולך
לפי המסכן. למה הוא מסתמך על החזון איש? הוא אומר, למרות שנכון הרמב"ם הלכות כלאיים העתיק את לשון הרמב"ם והלך עם הרמב"ם, הוא אומר, גם בהלכות ארץ ישראל יש לנו כללי פסיקה שספק דרבנן כשיש מחלוקת.
אבל החזון איש, כבר הבאנו את החזון איש, שהוא אומר, לא מעניין אותי מה אמר הרמב"ם במילים שלנו. ולמה לא מעניין אותי מה שאומר הרמב"ם? כי הוא אומר, לא מעניין אותי שתגיד לי שהרמב"ם הוא אמר הדעת של ארץ ישראל, כי למה לא? אומר, מה תגיד לי שהרמב״ם הוא אמר עדיין את ארץ ישראל, ובמקומות שהבית יוסף לא מביע דעה, אז אמר הדעת אני הרמב״ם? אומר החמיש, אז למה רבי יוסף קארו חלק על הרמב״ם בהרבה מקומות? הרי הרמב״ם היה אמר הדעת רע, אלא כמו שרבי יוסף קארו מותר לו לחלוק על הרמב״ם, אומר החמיש, גם לי מותר לחלוק על רבי יוסף קארו. מי לא לחלוק? לא הוא, אלא פוסקים אחרים. ולכן אומר, אני לא מקבל את כל הפסיקה הזאת שאומרת ש... הרמב״ם הוא אמר הדעתרא. איפה בא נפקמין על ידי ביטוי בפסיקה הזאת של החזון איש? במחלוקת האדירה בין המבית והבית יוסף. האם יש האם שדה גוי שצומחים פירות בשדה גוי, מה הדין של הפירות האלה? לפי הבית יוסף כלום, אין בו קדושת שביעית. זה כמו פירות מחוץ לארץ, כי הקרקע הספציפית הזאת שייכת לגוי, נפקע ממנה קדושת שביעית. היא כמו חוץ לארץ. נו, בפירות של חוץ לארץ יש שמיטה? אין שמיטה. אז גם פה אין כלום, אין כלום, שום דבר. ולכן לפי הבדץ פה בירושלים שקונים ירקות ופירות מגוי, אז אין כלום, לא קדושת שביעית ולא שום דבר. גם בירקות אין שום דבר. אבל לפי המבית, שגוי לא מפקיע קדושת ארץ ישראל, והאדמה נשארת בקדושתה ופירותיה בקדושתה, זה המבית. אומר החזון איש, אני פוסק כמו המבית. מה תגיד אבל הרמב״ם פוסק כמו הבית יוסף, כמו הרמב״ם? בסדר. בסדר.
אבל הבדלס מפריש תרומות ומעשרות.
או, עכשיו, לגבי תרומות ומעשרות, הם תפסו את זה בשני הקצוות. שני הקצוות הם תופסים. נכון.
טוען שזה קדושת שביעית, אסור גם להפריש.
עכשיו בא החזון איש ואומר, זה לא פשוט. הבית יוסף, שני ענקי עולם, העידו שהבית יוסף חזר בו. זה ספר החרדים, רבי אלעזר עזקרי, והשלה הקדוש. רבי אלעזר עזקרי הוא קודש קודשים, זה לא ל"ג בעומר, אבל ככה מספרים שהארי הקדוש רקד עם אחד השמשים של אחד מבתי הכנסת, ושאלו את הארי, למה אתה רוקד עם השמש הזה? הוא סתם עם הארץ. הוא אמר, אם הייתם רואים, אם רשבי רקד איתו, אז גם לי אני יכול לרקוד איתו. זה רבי אלעזר עזקרי שהיה התחפש כצדיק נסתר כדי שלא... קודש קודשי. שקצת קורא את ספר החרדים שם, איזה עוצמה, איזה פחד, הוא חי באיזה... קצת ככה בהקדמה לקרוא, קצת ככה פחד לקרוא אותו. כזה, לא יודע, לא, לא קיצוני, חם על הקדוש ברוך הוא שאני קרא.
הבית יוסף יפריש תרומות ומעשרות.
כן, אבל אחרי, ואומר אומר החזון איש, אבל אומר החזון איש, מה לעשות שאחרי הבית יוסף עצמו לא נהג כמו הבית יוסף עצמו? אז ממילא לא צריך לעשות כמו הבית יוסף. נחזור לנושא שלנו. אבל דבר אחד מוסכם, גם לפי החזון איש ששדה גוי יש בו קדושת שביעית, אבל איסור ספיחין לא יהיה בו, כי הוא גוי. זה נרוויח. כלומר, לפי החזון איש, אם אני קונה ירקות מגויים, מותר לי לאכול אותם, אבל עוד פעם, בקדושת שביעית.
כי הגוי לא מצווה על איסור ספיחין.
כן, אין את הגזרה הזאת. פה בהערה 17 הוא דן בהכרעה של החזון איש. אפילו הראשון הזה מנויבך שהוא פוסק מאוד מקל, הוא אומר שצריך ללכת לפי שליש גם בירקות, והוא לא מקבל את הפסק הזה. אבל החזון איש הכריע וכולם הולכים לפי החזון איש.
אז מי הראשון הזה
זה כן, הוא הולך לפי שליש. נכון. אני אומר, ההלכה שהתקבלה בדורנו חזון איש, נקודה. זה ככה התקבל. וגם הרב אליהו שאומר שללכת לפי הרמב״ם, הוא מסכים שכיוון שאנחנו נמצאים במצב של שעת הדחק, אז תעשה את זה, כי מה זה שדתך?
תגיד לרבנן פה.
כן, כן, והשדתך.
למרות שהרמב"ם מחמיר, כך מקובל יותר מן הפוסקים האשכנזים, יש משורה ל...
טוב, כי הרב אליהו, גם הרב אליהו לא מדויק ברבי יוסף קארו. בן איש חי גם חלק על רבי יוסף קארו. הוא לא מקווה את המושג, האם יש מושג שמרא דעתא לדורות? על העובד יקר, הוא התביע את זה.
איפה שרצה גם.
בסדר, אבל הוא בנה עיקרון שיש מרא דעתא לדורות. הרב אליהו לא מקבל את זה. עובדה שבן איש חי חולק על... אני אומר, מה שהגרא עשה לאצל האשכנזים, הבן איש חי עשה את זה לספרדים. כי גם הגרא חלק על ימין ועל שמאל, וביטל הלכות ומנהגים, והלך בדרך סלולה משלו. ככה בן איש חי עשה אצל הציבור הספרדי, בגאונות שלו, במיוחדות שלו. כן? טוב, עד כאן פחות או יותר הסוגיה הזאת.
לחומר, לא לכולה, יש בן איש חי שמקל.
בסדר, אבל בעיקרון הוא לא, בעיקרון, עכשיו יש פה הערה י' ג' פה, זה גם כן, שבגידולים צמחו מעצמה בקרקע של נוכרי, אין בהם איסור ספיחין, זה כבר דיברנו על זה, יש פה גם
חדש.
כן, כן, כן. עכשיו, בחמש דקות, אני רוצה ללמוד אתכם פה פסקה עיונית בחזון איש, ש... טוב, זה לאבד את הטעם הטוב שלו. צריך ללמוד זה שעה בעיון ושתי בבוקר, לא בשעות כאלה. אבל זו 12 ביום, 12 בלילה, זה אותו בחינה.
של הרב מור, לילה כיום יעיד.
הלוואי. אין לי ברירה, פה אני לומד אתכם, אני צריך קצת להתלהב, רק ככה אני... טוב, בואו נראה. מכל החזון איש, רק את הפסקה הזאת, בסדר? רק את זה, אתם מרשים לי. בואו נראה בפנים. ואומנם הבית יוסף והמבית נחלקו בשני דברים. אחד, אם נהו קדושת שביעית, לא קריאת שמה, כן? קדושת שביעית. אם נהו קדושת שביעית בשל נוכרים, ובזה הבית יוסף לכולה והמבית לחומר. זה נושא אחד. האם יש קדושת שביעית במה? מהר? פירות שגדלים בשדות נוכרים שבארץ ישראל, כן? עכשיו, בתת הכרה, השאלה היא האם גוי מפקיע את הקדושה מהאדמה? לפי הבית יוסף הוא מפקיע? לפי המבית, מה פתאום?
מה כשהנבואה היה בידי ישראל?
רגע, עכשיו מדבר על קדושת שביעית. בקדושת שביעית עוד לא, זה לא נפקא מינה. ושני, עכשיו עוד נושא יש מחלוקת ביניהם, אם נגמרו הפירות ביד ישראל, האם הוא יהיה חייב לעשר? ובזה הבית יוסף יוצא לחומרה והמבית לכולה. עכשיו למה המבית לכולה? כי לפי המבית זה פירות של שנת שמיטה. פירות של שנת שמיטה, גם אם זה צמח אצל יהודי, הוא פטור מתרומות ומעשרות. ולפי רבי יוסף קארו, למה חייב במעשרות?
זה כשמירוח היה על ידי ישראל.
כן, כמובן, זה פרט. עכשיו, לפי רבי יוסף קארו, למה לפי רבי יוסף קארו חייב לעשר? כי זה לא פירות של שביעית. אתם איתי?
זה פירות של ארץ ישראל שהם לא של שביעית.
בדיוק, זו המילים, יופי, זה המילים. זה מילה, מיני ובי. זה אומנם של ארץ ישראל. לא, סליחה, זה פירות של חוץ לארץ. אבל כיוון ששלב הסיום היה ביד ישראל, אז היא חיה בתומות ומעשרות. גם אם אני אביא חיטה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אבל את השלבים האחרונים של העיבוד בחיטה אני אעשה אותם, את הגמר מלאכה יהודי אעשה אותם, הוא חיה בתומות ומעשרות. לא, זה לא, ההגדה שלך לא טובה.
כי זה קשור לרימה, כן?
מה?
כי מעשרות קשורה לרימה, כן?
זה רימה.
כן, מה? הסיום השלב, כן? נכון. בלשון זה נקרא מרוח. הרי מה שאתה מדבר עליו זה מרוח, נכון? כן, בסדר. אבל הבנו. אז לפי הבית יוסף העיקר שזה לא יש שנת שמית, זה של גוי. אבל מה אכפת לך? יהודי עשה את השלב הסיום, אז אין לך מה לעשות. והמבית אומר לו, מה פתאום לעשות? מה לעשות? פירות של שמיטה בעשרות, אין דבר כזה. זה ההבנה הפשוטה. בא החזון איש אומר, אתם לא הבנתם את כל הסוגיה. מה פתאום? בכלל לא נכון. מה בית יוסף אמר? הבית יוסף אמר להפריש תרומות ומעשרות, נכון, אבל הוא לא אמר שאין בזה קדושת שביעית. יש בזה קדושת שביעית. הוא רוצה להפרות הקרה על פי עובד. גם רבי יוסף קארו הוא סורק מהמבית. גם רבי יוסף קארו סובר כבר מביט. אז למה אנחנו תראו אותו מעשרות? וכאן באה למדנות שלו. הוא אומר כך, נקרא את זה בפנים, ובזה זה לא כמו המביט לכול. ואומנם זה שהחמיר בית יוסף לעשר לא תלילה בפלוקתה הראשונה היא נהוג בהן קדושת שביעית, דאפילו היא קדושת שביעית של איסור סחורה והפסד וביעור נהג בפירות שגדל ביד נוכרי, דין הוא שאין דין הפקר במחובר נהוג בשם נוכרי, דין סחורה והפסד כיוצא בזה הוא על החפצה שנצטבו בהן עם ישראל. ואם הקדושה תלויה בתנאי אחד שיהיה גידול בארץ, ושורש הקניין שהוא עניין בין החפץ לאחד היחידים שזכה בקניין לעניין ממון וזכויות, אינו מתלוי בתנאי שביעית. טוב, אני אגיד את זה בעל פה, את הכיף, את ההנאה בלימוד, נפסיד, מה נעשה? בוא נגיד את זה בעל פה. כדי להיות פטור מתרומות ומעשרות, צריך שהשדה יהיה הפקר. זה אחד הכללים. שדות הפקר, אין בהם תרומות ומעשרות. פירות שמיטה, הם הפקר או לא הפקר? הם הפקר. אז מה צריכות המסקנה? אין תרומות ומעשרות. אז איך הבית יוסף מה שיש תרומות ומעשרות? ממה נפשך? הרי אני החזון שרוצה לטעון שרבי יוסף קארו גם מסכים שיש קדושת שביעית פירות שביעית בשדה גוי. ככה אני רוצה להגיד, אם ככה אז זה הפקר, אם זה הפקר אין תרומות ומעשרות, איך יכול להיות תרתי דסתרי גם שמיטה וגם קדושת שביעית? התשובה היא תפצל את דיני הממונות לקדושה. הקדושה צומחת מהאדמה והפירות והירקות צומחים מעצמותו של האדמה, זה החפצה של האדמה, ובחפצה של האדמה יש קדושה, לא יעזור לך כלום, וזה קדושה ממשית, לא קדושה של אורות, אבל כבר כמה פעמים זה קדושה הלכתית. ויש טבח הידוע שמי שאוכל פירות של ארץ ישראל לאו דקה בשנה רגילה אז נכנס בו אור אלוקי והוא מתקדש, מילים כאלה מפוצצות, וזה נכון כי זה עצם האדמה. עכשיו בוא נדון, השדה הזאת איפה היא נמצאת? ביד גוי. ביד גוי הדיון הוא האם האדמה קדושה או לא קדושה, ודאי שלא זה הדיון. כשאתה מגיע לגבי תרומות ומעשרות, מה הדיון בתרומות ומעשרות? האם זה הפקר או לא הפקר? התשובה היא, זה לא הפקר, כי גוי הרי לא מצווה בלהפקיר.
אפשר להגיד גם לא, אפשר להגיד שבאמת האדמה אצל גוי כמו
אדמה חוץ לארץ. בסדר, אפשר לומר את זה, ואז לכן ולכן פטור מתרומות ומעשרות, והחזניש לא רוצה להגיד את זה, כי החזניש רוצה לסבור.
אבל זה לא הפשט הפשוט.
למה לא הפשט הפשוט?
נראה שזה
תראה, אתה אומר
בסדר,
למה? טוב, אמרתכם שאתם מפסידים את ה...
מה שלא מובן, הבית יוסף אומר גמרו בידי ישראל, אז זה נכון, מה צריך?
כן, אומר נדייק,
אם זה תלוי ב...
טוב, צריכים עוד פעם לא תאפקת רוחל. הבית יוסף לא דיבר על קדושת שביעית, הבית יוסף דיבר רק על תרומות ומעשרות, ועל זו ידעו לכם המבית. אלה שמפרשים את הבית יוסף תלו את זה בקדושת האדמה ואמרו שהבית יוסף סובר שאין כלום באדמה. ככה פעת השולחן הבין את הבית יוסף, ולפי הפעת השולחן הבדת של העדה החרדית נוהג כאן בירושלים את המנהג הזה. בא רבי יוסף, בא חזוני שאומר, אדוני הפעת השולחן, אתה עשת למדנות בבית יוסף, הלמדנות שלך היא הלא הגיונית. למה אתה אומר זה לא, החזוני לא הגיוני? כי את הרצון שם אתה שני, אם אתה שומע את החזוני ראשון, הייתה אומר שפעת השולחן זה הלא הגיוני. זה עניין שלך להתמודד עם השאלה. אבל רבי יוסף לא דיבר להדיה על שנת השמיטה, לכן אומר החזון איש, אני יכול לפצל שתי הסוגיות הנפרדות האלה. באמת יש קדושה עצמית, ואף על פי כן יש חיוב תרומות ומעשרות. כי מה למדנו פה? למה בירקות רגילים של שנת שמיטה רגילה אין תרומות ומעשרות? כי זה הפקר. וירקות הפקר ושדות הפקר אין בהם תרומות ומעשרות. זה ההלכה בירקות תרומות ומעשרות. זה בשמיטה אצל יהודי. בשמיטה אצל גוי יש תרומות ומעשרות, כי אני מפצל בין נושא של קדושה, שזה דבר דתי, אלוקי, רוחני, לדיני הממונות שפה. ומצד דיני הממונות זה ממון של גוי, מה אפשר לעשות? אז זה לא הפקר. אם זה לא הפקר, חל על זה חיוב תרומות ומעשרות. והמסקנה של החזון איש בסוף הוא שכיוון זה שתי מחלקות נפרדות, וכבר הוכרע שלא מפריש תרומות ומעשרות, אז נשאר לי רק קדושת שביעית, וככה הוא מכריע לך למעשה. תראה, מסביב לחקירה הזאת יש פה גם מהשבוע שעבר, לא הספקנו ללמוד אותו, הבאתי את זה מהספר יסודי הלכות שביעית, ועל פי החקירה הזאת הוא מתרץ רמב"ם ועוד כמה דברים ש... מה נעשה? אבל קצת ככה לטעום מהעיון הזה, קצת גם מזה טעמנו. למעשה החלק הכי מסובך בשנת השמיטה זה הספיחין. לכן אתם שנה הבאה תראו שיחלקו לכולם טבלה כזאת של סוגי ירקות, עד מתי יש איסור ספיחים, עד מתי מתחיל איסור ספיחים. במילים אחרות, מתי נגמרים היבול של השישית. עכשיו, וכאן, לפי הבדץ, הם, אני לא יודע אם הם הולכים לפי החזון איש ולפי הדעה המקלה. כי מה, הם בכלל, לא, הם בכלל לא נותנים טבלאות כאלה. הם בכלל לא רק כזאת טבלה, הם קונים מגוי ונגמר הסיפור. הם, אני לא יודע מה הבדץ נותן.
קונים מגוי שממרח, קונים מגוי שהגוי...
כן, זה לגבי תרומות ומעשרות. אני מדבר לגבי איסור ספיחין. בבדץ אין בכלל את הטבלאות האלה. אבל...
נגמר חם בן ציון, כותב, מנה בני אשכנז להקל לאכול ירקות אלו, סומך על ה...
אשכנז, אבל לספרדים הוא לא מוכן. לגבי ביאור הוא אמר כמו הרמב״ם לשרוף. לא להפקיר ולחזור לו לזכות בזה. אבל זה דבר שהוא הלך בתמימות שלו עד הסוף. רמב״ם הוא אמר הדעת הפוסקים כמו, אז הוא אומר לא, אז הוא הולך לא לקנות, לא לקנות אוצר בידים, כי זה גורם לתסבוך. אני חושב שהוא לא נדמה לי ככה, מדי כמה שנים שהקפדתי לא לקנות, אבל אז זהו, עד כאן דברים.
יש עוד חידוש גדול של החזון איש? על כניסת ראש השנה אפילו שאלוהים בגלל מחזור זרעים.
צריכה להישאר בו בשדות. כן, צריכה עוד הערה אחת. עכשיו, יש שדות שלא מיועדים לזריעה, כמו שדות, יש כאן דוגמה, שדה בור או שדה שלפי מחזור הזריעה אני לא רוצה לזרוע שם. שאם בכל זאת יזרעו בערב השמיטה, גם אם לא התחיל לצמוח, מה שיצמח שם ימותר.
החקלאי יודע, מה?
החקלאי יודע, או סוגר. אבל החזון היא שקל מאוד מאוד עד קצה גבול היכולת.
הוא הציע לזרוע לשבים של פאי,
עד כניסת ראש השמיטה. הוא לקח עד כמה שכה למתוח את זה. ובשום מקצוע הלכתי לא הולכים לפי דעת הרש, יחיד ופוסקים כולו. אין דבר כזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.